נגיד הקדמה קצרה על הסיפור, שהסיפורי מעשיות זה לא כפשוטם, אלא זה מעין משלים ורמזים מאוד עמוקים לכל מה שקורה מבריאת העולם ועד הגאולה, מה שעובר בכלליות המצבי העולם, מה שעובר בכלליות על עם ישראל, וגם מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי. וזה בחוכמה מאוד גדולה, רבי נחמן הצליח להכניס בתוך סיפור שנראה לכאורה סיפור פשוט, הוא הצליח להכניס יסודות וחוכמות מאוד עמוקות. ולפני, הסיפורים נאמרו לפני למעלה מ-200 שנה, וכל ה-200 שנה האלה, בכל העולם נוהגים ללמוד את הסיפורים האלה, מכיוון שמרגישים את עומק החוכמה שנמצאת בתוך הסיפורים. בדרך כלל, המנהג הוא ללמוד את הסיפורים כפי מה שזה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו. אף על פי שהיינו יכולים ללמוד את זה גם בצדדים אחרים והיבטים אחרים, אבל אנחנו משתדלים ללמוד את הסיפורים מעשיות עד כמה שזה שייך לחיים הפרטיים שלנו. מדוע? הסיבה היא, כי רבי נחמן היה הרבה אומר כלל אחד, כלל יסודי מאוד. הוא אמר, כשאנחנו לומדים דברים שקשורים לתורה, יש הרבה רובדים של התורה. יש מה שלומדים דברים בפשטות וברמזים ובדרשות ובסודות, אבל רבי נחמן תמיד היה אומר שהדבר החשוב ביותר זה שאנחנו נלמד גם הבנות וגם עצות שקשורות לחיים הפרטיים שלנו, וזה העיקר. מדוע? כי אחרי שאנחנו לומדים, אנחנו חוזרים לכל אחד, חוזר להתמודדויות שלו ולמציאות החיים שלו. אז התורה זה לא סתם חוכמה מופשטת באלמה, אלא עיקר לימוד התורה זה בשביל לתת לנו כלים והבנות לגבי מה שקורה לנו, שאנחנו בעצמנו נוכל להתמודד עם כל מה שקורה לנו. כי ברגע שאנחנו יוצאים, אנחנו חוזרים לחיים שלנו, ולכל אחד מאיתנו יש התמודדויות בכל מיני בחינות וכל מיני רובדים. אז לכן היה מאוד מקפיד להגיד דברי תורה באופן כזה, שזה לא רק יהיה איזשהו לימוד חוכמה יפה, אלא ונעים ומעניין, אלא שזה גם ייתן לנו כלים לגבי המציאות שלנו. אז בדרך כלל בחסידות ברסלב משתדלים ללמוד בדרך כזאת, באופן כזה, את הסיפורי מעשיות, שאנחנו נוכל ללמוד גם דברים לחיים שלנו. אז את התחלת הסיפור כבר סיימנו, ואמרנו, נגיד את זה בכלליות. נגיד את זה בכלליות, שהסיפור שהבת מלך הלכה לאיבוד, זה האבדות שלנו בעצמנו. כל אדם בא לעולם לחפש את האבדות שלו. ומה זה נקרא האבדות? מה זה נקרא שאיבדנו דברים? יש חלקים מנפש האדם. לכל אדם יש מציאות רוחנית, שנקראת נפש, רוח ונשמה. יש לזה הרבה בחינות, הרבה צדדים להבין את המציאות הרוחנית והנפשית של האדם, אבל בכלליות אנחנו נסתכל על זה כחיים שלנו, כחיים הפנימיים שלנו, שזה מה שאנחנו חושבים, שזה חלק אחד של הכוח הרוחני. עצם העובדה שאדם יכול לחשוב, זה כוח רוחני. אנחנו רואים, יש נבראים, יש יצורים שלא יכולים לחשוב, החיות לא יכולות לחשוב. זו תכונה רוחנית שקיימת באדם, ויש לב, הרגשות של הלב, שזה עוד כוח רוחני שנמצא בתוך האדם. בבחינה הזאת, חסרים לנו דברים. אנחנו, הלך לנו לאיבוד חלק מהכוחות הרוחניים שלנו. שמשהו בכוחות המחשבה שלנו לא שלם, משהו בכוחות הלב שלנו, הרגשת הלב שלנו לא שלם, באנו לעולם הזה לחפש את זה. באנו לחפש ולהשלים את זה. וברגע שהאדם זוכה להשלים את זה, אין שמחה ואושר יותר גדול מזה שאדם זוכה להשלים את החלקים החסרים שלו. עומק הדבר זה, שהנקודה העמוקה בזה, קצת הזכרנו את זה בעבר, נזכיר את זה גם היום, שזה באמת יסוד מאוד גדול בכל התורה, בכל החיים שלנו, ובאמת בכל מציאות העולם. הרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. אנחנו צריכים לדעת, הבני אדם בכלליות, וכל יהודי באופן פרטי, יותר משאר בני האדם, אנחנו מחפשים תענוגים. האדם בא לעולם הזה והוא מחפש תענוגים. ומה הסיבה שאנחנו מחפשים תענוגים? מכיוון שזה יסוד ושורש כל בריאת העולם. לא נברא אדם אלא להתענג. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שאנחנו מחפשים תענוגים. אבל אנחנו יודעים שיש בחירה בין טוב ורע, אז לפי היסוד הזה, מה הבחירה בין הטוב ובין הרע? אז אומר הרמח"ל, זה דבר שאנחנו יכולים להבין. יש את כל העולם הזה, את כל פיתויי העולם הזה, שהם מציעים לנו את התענוגים. העוגות קצפת, הרבה כסף, כבוד, גאווה, כל זה זה נקרא תענוגים של העולם הזה. וזה הכוח של היצר הרע. בגלל שיש בדברים האלה תענוג, לכן היצר הרע יכול לפתות אותנו, יכול למשוך אותנו אחריו. זה צד אחד, אבל יש צד אחר לגמרי, שזה נקרא התענוגים שבקדושה. שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם, ואיך הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם? היום בדורות שלנו אין התגלות במדרגת נבואה, אבל יש התגלות דרך שאדם לומד תורה, או שאדם מקיים מצוות, שאדם עושה חסדים, שאדם מתפלל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם בהרגשה של הלב, בהרגשה של הלב מאוד טובה, מאוד נעימה, וזה ניצוץ קטן של התענוגים של הקדוש ברוך הוא. המציאות שלנו פה בעולם הזה, זה המלחמה, לאן אנחנו נמשכים, אחרי איזה תענוגים אנחנו נמשכים. האם אנחנו נמשכים אחרי התענוגים של העולם הזה, או שאנחנו מושכים את עצמנו ונלחמים לזכות לקבל את התענוגים מהקדוש ברוך הוא. והתענוגים מהקדוש ברוך הוא, כבר הזכרנו את זה קצת בעבר, זה מתגלה אלינו, זה נמשך אלינו על ידי התורה והמצוות. ובזה נוסיף עוד נקודה אחת, עוד נקודה נוספת בדבר הזה, שיש בנפש האדם יש שני דברים, יש שני כוחות מאוד בסיסיים. אחד זה הכוח שאדם רוצה לקבל, אדם רוצה שיתנו לו, הוא רוצה לקבל. ויש כוח שהאדם רוצה לתת. יש עניין של נתינה ויש עניין של קבלה. בשני הדברים, בשתי הבחינות יש תענוג. יש תענוג שאדם מקבל, שנותנים לאדם דברים שהוא רוצה, או שהוא צריך, הוא נהנה מזה, הוא שמח מזה. אבל יש גם תענוג בלתת לאחרים, שאדם עוזר לאחרים, שאדם עושה חסד, שאדם מתאמץ, זה יכול להיות, הנתינה לאחרים, זה יכול להיות בכל מיני בחינות. זה יכול להיות מבחינה גשמית, אדם נותן לשני, למשל מזמינים לארוחה, אדם עני, נתנו לו מה שחסר לו, נתנו לו אוכל, נתנו לו ממון שחסר לו. אבל יש גם נתינה רוחנית, שחז"ל אומרים, גדול המלבין פני שני חברו ממשקה וחלב. מה הכוונה? מה זה גדול? מה הכוונה גדול? מלבין שני חברו. הכוונה, חז"ל אומרים לנו את זה בלשון מיוחדת. מה זה מלבין שני חברו? גורם לו לצחוק, גורם לו לחייך. כשאדם צוחק, אז הוא פותח את הפה, אז רואים את השיניים. אז כוונה, חז"ל אומרים לנו נקודה עמוקה. מי שמשמח את החבר שלו זה יותר גדול ממי שמאכיל אדם, אדם רעב, מאכיל אדם רעב, משקה וחלב. שהוא צמא ורעב, אז עכשיו נותנים לו לאכול. שני הדברים האלה זה מציאות של נתינה. אבל נתינה רוחנית ונתינה נפשית יותר גדולה אפילו מנתינה גשמית. כשאנחנו רואים בן אדם מסתובב, כשאנחנו רואים מישהו שאנחנו מכירים אותו, נניח שאנחנו מכירים אותו, ואנחנו רואים שהוא לא כל כך שמח, הוא קצת עצוב ועובר עליו כל מיני דברים לא נעימים, ואנחנו זוכים לחזק אותו, לשמח אותו, לעודד אותו, אז חז"ל אומרים זה נתינה מאוד גדולה. יש נתינה, מכאן אנחנו יודעים שיש נתינה ברוחניות, יש נתינה בגשמיות. אז אומר אחד מגדולי המקובלים, הבעל הסולם, הוא אומר שאחת העבודות הכי גדולות של האדם בכל ימי חייו זה להפוך את הרצון שלו, כי מטבענו, מצד הטבע שלנו, אנחנו רוצים לקבל. האדם הוא, לכן זה, מכאן צומחת התכונה של האגואיזם, האנוכיות, שאדם באמת מצד הטבע שלו, אדם חושב על עצמו, חושב על הנוחות שלו, חושב מה טוב, מה טוב לו. מה העבודה שלנו כל ימי חיינו? להפוך את האנוכיות הזאת, שזה הרצון לקבל, להפוך את זה לנתינה. נתינה זה אחד העבודות הכי גדולות, שאדם הוא לא מקבל, הוא לא כל הזמן מסתכל, איך אני מקבל תענוגים, הנאות, טובות הנאה מהסביבה שלי, אלא הפוך, איך אני יכול לתת לסביבה שלי. וזה תיקון גדול מאוד בנפש האדם, הדבר הזה. ואז אנחנו זוכים למצוא את העבדות שלנו. העבדות שלנו זה חלקים רוחניים ונפשיים שלנו שלחו לאיבוד בעולם הזה, וזה נקרא בת מלך שלחה לאיבוד, כי זה משל. ועל ידי עבודות רוחניות שהתורה מלמדת אותנו וצדיקים מלמדים אותנו, על ידי זה אנחנו זוכים למצוא ולעלות ולגלות את החלקים האבודים שלנו. וזה האושר הכי גדול של האדם. השמחה והאושר של האדם זה בשעה שהוא זוכה למצוא את החלקים האבודים שלו. אז מה שאנחנו אמרנו עכשיו זה להפוך רצון לקבל לנתינה, זה רק חלק אחד, זה חלק אחד בעבודה. יש עוד חלקים, אבל זה חלק מאוד משמעותי, שאנחנו זוכים להיות בבחינת נותנים ולא בבחינת מקבלים. יש שאלה לפני בפרשת השבוע שקראנו, אז התורה מספרת שהקדוש ברוך לפני שבוע, שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו בשעה שהיה היום השלישי למילה, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם אבינו יושב בפתח האוהל ומחכה שיבואו אורחים, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. היה לאברהם אבינו התגלות שכינה, זה ודאי דבר רוחני מאוד מאוד גבוה, זה מדרגה של נבואה מאוד גבוהה שהייתה לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. ופתאום אברהם אבינו רואה שלושה ערבים, שלושה, מה שאנחנו נקראים בלשון שלנו היום, שלושה בדואים מסתובבים שם, זה היה בבאר שבע, זה מסתובב בחברון, יש שם מדבר, היו מסתובבים שם בדואים במדבר, הוא רואה שלושה ערבים. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תמתין, והוא רץ, הוא רץ אל השלושה ערבים האלה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תודה שבאת לבקר אותי, אבל כרגע יש פה שלושה בדואים, אני צריך לקיים הכנסת אורחים. אומרים חז"ל, שמכאן אנחנו לומדים שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. להכניס אורחים זה יותר גדול משהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. זה פלא מאוד גדול. זה פלא מאוד גדול שלהכניס שלושה בדואים הביתה, לרחוץ להם את הרגליים ולהכניס ולתת להם קצת אוכל, זה יותר גדול מקבלת פני שכינה. אז מכאן אנחנו לומדים את זה מאברהם אבינו. על זה שואלים שאלה. אנחנו יודעים את זה מאברהם אבינו, אנחנו יודעים את היסוד הזה. אברהם אבינו בעצמו מאיפה הוא ידע? איך אברהם אבינו ידע שלהכניס אורחים זה יותר גדול מקבל פני שכינה? כי הוא קם ואמר לקדוש ברוך הוא, תמתין. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תמתין לי, אני הולך עכשיו לקיים הכנסת אורחים. והקדוש ברוך הוא יבטין לו, עד שהוא יקבל את האורחים. השואלים על אברהם אבינו, הוא בעצמו איך הוא ידע את זה? מאיפה הוא ידע שמותר לו לעזוב את הקדוש ברוך הוא וללכת לקבל אורחים? אז זו שאלה אחת. שאלה שנייה, זה באמת לא מובן. עכשיו הקדוש ברוך הוא בהתגלות נבואה כל כך גבוהה, הוא בא לבקר את אברהם אבינו, הוא בא לדבר עם אברהם אבינו, בא לעזור לו, לחזק אותו בזה שהוא עכשיו הוא חולה, אבל ביום השלישי שהוא עשה ברית מילה, הוא אולי היה צעיר אז, אברהם אבינו היה בן 99, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. אתה רואה שלושה בדואים מסתובבים, באמת, למה יותר גדול לרוץ אל הבדואים האלה ולרחוץ להם את הרגליים, לתת להם מים לרחוץ רגליים, ויוקחנה מהתפעת עם מים, תאכלו, תשתו, ולהכין להם אוכל, למה זה יותר גדול מקבלת פני שכינה? אהבת לך כמוך. אז זה נכון, אז עכשיו גם נראה, זה נכון, עכשיו נראה איזה נקודה עמוקה מסתתרת פה. כשאברהם אבינו הכניס את האורחים מצד עצמו, איזה פעולה הוא עושה? של קבלה או של נתינה? כשהוא מכניס אורחים, בוודאי מה הוא עושה? הוא נותן, בוודאי שהוא נותן, הוא נותן להם את הדברים שחסרים להם, שהם צריכים. הוא רחץ להם את הרגליים, הוא נתן להם אוכל לאכול. אברהם אבינו עוסק בנתינה. כשהקדוש ברוך הוא מבקר את אברהם אבינו, באיזה מצב אברהם אבינו? הוא נותן עכשיו, הוא מקבל עכשיו. עכשיו הוא מקבל את האור של השם, את התענוג, שהקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. אומרים חז"ל, נתינה כזאת היא גשמית ופשוטה יותר גדולה מכל הקבלה הרוחנית. מדוע? כי זה נתינה וזה קבלה. ומכאן אומר בעל הסולם, אנחנו לומדים את היסוד הגדול הזה, שבאמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בעולם הזה, זה אחת העבודות שלנו, זה שנהפוך את הרצון שלנו לקבל מהסביבה לרצון לתת לסביבה. והרבה פעמים בחיים היומיומיים שלנו, אנחנו נתקלים בזה. לדוגמה, הרבה פעמים אני נוהג לספר, אני עושה תשובה בזה, תמיד שאני מספר את זה, אני עושה תשובה ואני משתדל עכשיו לתקן את זה. הרבה פעמים, אחרי סעודה בבית, במשפחה, אז אנחנו יושבים, ויש כזה סעודות שיש מנהג, עכשיו שותים קפה אחרי הסעודה. אז אני שמתי לב, אין שום חוק ואין שום הלכה מחייבת מי יעשה את הקפה. כל אחד יכול להכין את הקפה. אז אני שמתי לב, שבעבר הייתי תמיד מחכה את עוד כמה שניות שאני יודע, זהו, גמרנו את הסעודה. אני יודע שאם אני אחכה עוד כמה שניות, אז אשתי תלך ותכין את הקפה. וזה מאוד נוח לי שהיא הולכת להכין את הקפה. אבל אחרי שלמדנו את מה שאומר בעל הסולם, אז הייתי גם בדברים כאלה קטנים. כלומר, גם בדברים כאלה קטנים. בחיי היום-יום שלנו, אדרבה, זה מעלה מאוד גדולה שאנחנו שוברים את התכונה הזאת. נכון, עכשיו אני רוצה לקבל את הנוחות שיביאו לי את הקפה. ולקום ולשבור את הרצון הזה, וללכת להכין את הקפה שאני יהיה נותן, שלא שאני יהיה מקבל, אז הדברים הקטנים האלה בחיים שלנו, צריך לדעת, זה ממשיך תיקון מאוד גדול לאדם. אנחנו, אם אנחנו לא מתבוננים בנקודה הזאת, ואנחנו לא מעיינים בה לעומק, אז צריך לדעת, הטבע מושך אותנו איפה שאנחנו יכולים להיות, הטבע מושך אותנו להיות מקבלים ולא נותנים. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה הפוך, בדברים קטנים, בחיי היום-יום. למצוא את הנקודות, את המעשים, ולפעמים זה דברים קטנים. עכשיו אני רוצה לשבת, אני לא רוצה לקום, אין לי חשק לקום. אחרי סעודה אין לי חשק לקום, יש לי הרבה יותר אני נהנה לשבת ושישרתו אותי. אדרבה, תקום אתה ותעשה את הפעולה של הנתינה. אז ברגע שאדם נותן, הוא צריך לדעת מיד הקדוש ברוך הוא נותן לו. יש פסוק בספר משלי, מתן איש ירחיב לו. ברגע שאדם נותן, מיד מרחיבים לו. נותנים לו יותר ויותר. אז זה על ידי ההפיכה, על שאנחנו זוכים להפוך את המידה הזאת, מהרצון שלנו לקבל, לרצון לתת, על ידי זה אנחנו זוכים לאט לאט להתחיל למצוא את הבת מלך. כי הבת מלך, כמו שאמרנו, הבת מלך זה חלקים שלנו שהלכו לאיבוד, באנו לעולם הזה על ידי התורה מה שהצדיקים מלמדים אותנו, אנחנו לומדים איך למצוא את החלקים העבודים שלנו. למצוא את החלקים העבודים שלנו, וזה ממשיך וגורם לאדם שמחה ואושר פנימי מאוד גדול. כי השמחה והאושר האמיתי של האדם זה, שאדם זוכה למצוא את החלקים העבודים. וזה אחד ההטיות שהיצר הרע מבלבל אותנו ומטה אותנו בעולם הזה. כביכול הוא אומר לנו, אמרנו קודם שאנחנו תמיד מחפשים אושר ושמחה ותענוגים, כי ככה נבראנו. לא, כמו שהרמח"ל אומר, לא נברא אדם אלא להתענג. היצר הרע אומר לנו, אתם תמצאו את זה אצלי. ובאמת, ככל שאנחנו זוכים להתרחק ממנו, אנחנו יותר מוצאים את זה. זה בדיוק הפוך. ככל שאנחנו זוכים להתרחק מכוחות וממציאות היצר הרע, וזוכים להתחבר עם הדרך של התורה והצדיקים, אז הפוך, האדם מתחיל להתחבר אל עצמו. הוא מתחיל לגלות את מה שתמון בתוכו. רבי נחמן מברסלב תמיד היה נוהג להגיד, לכל אדם יש אוצר. באיזשהו מקום בעולם לכל אדם יש אוצר. אדם צריך ללכת לחפש את האוצר שלו. אז אומר רבי נחמן, איפה האוצר נמצא? אצלך בבית. מה זה אצלך בבית? הכוונה בתוכך נמצא האוצר. אתה חייב ללכת, הדרך של החיפוש היא איך אנחנו מוצאים את זה בתוכנו. כי בחוץ אי אפשר למצוא את זה. אנחנו צריכים למצוא את זה בתוכנו. אז זה התיקון, זה נקרא תיקון המידות, ואחד הדברים היסודיים זה מה שאמרנו, זה להפוך רצון לקבל לרצון לתת. וככל שאדם הוא יותר בבחינת נותן, הוא זוכה לגלות את החלק הזה בתוכנו, שנקרא נתינה, אז היסוד הוא, כמו שכותב בעל הסולם, האדם הוא יותר מאושר, וזה פלא גדול. ככל שאדם יותר נותן לסביבה שלו, אם זה למשפחה, אם זה לחברה, ככל שאדם יותר נותן, הוא יותר מאושר. לכן, אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא הסלל בעולם לפתח ולעבוד על הנקודה הזאת, זה נקרא להיות הורים. כי מה זה מציאות של הורים? מה זה מציאות של אבא ואמא? מציאות של אבא ואמא זה רק נתינה. הילדים הם קטנים, הם בכלל לא יודעים להעריך, הם חושבים שזה מציאות טבעית, שרק ישרתו אותם ורק ייתנו להם. ומהרגע שהם נולדים, אז כל הזמן דואגים להם, מחליפים להם חיתולים, והם דואגים על האוכל שלהם, והם קמים באמצע הלילה. אז כל זה, אז אומרים חז"ל, יותר משההורים נותנים לילדים, הילדים נותנים להורים. ולכאורה, מה הילדים נותנים להורים? אנחנו לא מדברים שהם גדלים, אבל בפשטות, במציאות של הילדים שלהם, מה הם נותנים להורים? הם נותנים להורים את ההזדמנות, את המציאות ואת האפשרות להפוך את הרצון, הרצון הטבעי שקיים באדם, לקבל, הם נותנים לנו את ההזדמנות. כל המציאות של לגדל ילדים זה להפוך את הרצון, לקבל לרצון לתת. זה שוברת בתוכנו את הנקודה הזאת. ואז אנחנו זוכים, זה אחת הדרכים שאנחנו זוכים למצוא את הבת מלך. הבת מלך זה החלקים הפנימיים העבודים בתוכנו. עכשיו ממשיך ואומר רבי נחמן, כי זה מה שאמרנו עכשיו, זה רק דרך אחת, אבל יש הרבה דרכים. ואומר כך, שהשני למלכות, שזה מרמז על האדם היהודי, הלך לחפש את הבת מלך הרבה מאוד, במדבריות, בשדות ובערים. ויום אחד היה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב עצמו. באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואיני יכול למוצא, אלך בשביל הזה, אולי יבוא למקום יישוב, והיה הולך זמן רב. אז פה מלמד אותנו רבי נחמן יסוד מאוד גדול. התחלנו לדבר על זה בשבוע שעבר, התחלנו להזכיר את הנקודה הזאת. כתוב הרבה בספרים הקדושים, ובעיקר בספר שנקרא שער הגלגולים של רבנו אריה הקדוש, וזה מובא שם בעיקר, וגם הרבה אצל תלמידיו של רבנו אריה, ושם אומר רבנו אריה הקדוש, שכל אדם שבא לעולם, הוא בא לתיקון פרטי ומיוחד, וכל אחד יש לו את התפקיד ואת התיקון הפרטי והמיוחד שלו, ולא דומה זה לזה. הלשון הגמרא, לא ראי זה כראי זה. כוונה, לא הדרך של זה כדרך של זה. לכל אחד יש נתיב ודרך פרטית שבשביל זה הוא בא לעולם, לתקן את הבחינה הזאת וללכת בדרך הפרטית והמיוחדת הזאת. אבל דרכו של היצר הרע, כותב רבי נתן, שהיה תלמיד של רבי נחמן בספר ליקוטי הלכות, אומר רבי נתן שדרכו של היצר הרע זה להטעות מאוד את האדם ולבלבל אותו, שלא יזכה למצוא את הדרך הפרטית והמיוחדת. ומדוע לא? מכיוון שברגע שאדם זוכה למצוא מה התפקיד שלו, מה התיקון שלו, והדרך שהוא צריך ללכת בה, אז על ידי זה הוא יכול, הוא ירוויח רווח מאוד גדול. קודם כל, דבר ראשון, זה אחת הנקודות היסודיות ביותר, שאדם מוצא את האושר ואת השמחה שלו. כי אנחנו כולנו מרגישים, אנחנו חסרים, משהו חסר לנו. ואנחנו רוצים להשלים את החסרון, אמרנו זה הבת מלך. אי אפשר להגיע אל הבת מלך, לכל אחד מאיתנו יש את הבת מלך הפרטית שלו. שזה התיקון השלם של האדם. אי אפשר להגיע אל הבת מלך, אלא אם כן האדם זוכה למצוא מה התפקיד שלי, מה הדרך הפרטית והמיוחדת שלי בעולם. מכיוון שהתפקיד של היצר הרע זה לבלבל אותנו, ולהרחיק אותנו מזה, לכן אומר רבי נתן, גם אם האדם עכשיו הוא זוכה, יש לו יראת שמיים, הוא זוכה ללמוד תורה, הוא זוכה להתקרב אל האמת, אומר רבי נתן, אף על פי כן צריך שיהיה לו זכות גדולה מאוד שימצא את הנתיב הפרטי שלו. מדוע? כי יכול להיות שהוא באמת בסדר, הוא מתנהג בסדר, הוא שומר תורה ומצוות, הוא משתדל להתנהג כמו שצריך בין בן אדם לחברו, אבל זה עדיין לא אומר שהוא מצא את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. למצוא את הנתיב הפרטי והמיוחד של האדם זה עוד שלב, זה עוד בחינה מאוד מאוד עמוקה, שלשם כך אנחנו באנו לעולם. כתוב על רחל אמנו, רחל מבכה על בניה כי איננו. אז מסביר רבי נתן שרחל זה השכינה, והשכינה מצטיירת ובוכה על כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו בניה של השכינה, היא מצטיירת כי איננו. מה זה כי איננו? כי איננו בנתיב הפרטי והמיוחד שלו. שהיצר הרע עשה כזה בלבול בעולם, ואנחנו לא מוצאים את הדרך הפרטית והמיוחדת שלנו. אז אומר פה רבי נחמן, אחרי הרבה שנים שהוא הלך והסתובב בעולם, השני למלכות, והיה הולך במדבר. במדבר זה מקום שזה מרמז, שכתוב בספרים הקדושים, שכתוב את המושג מדבר, זה מרמז שעדיין אדם לא נמצא במקום שבו הוא צריך להיות. הוא עדיין בדרך. לכן עם ישראל היה צריך ללכת 40 שנה במדבר עד שזכינו להגיע למקומנו, שזה ארץ ישראל. אז כל אדם צריך ללכת במדבר. מדבר זה השממה הפנימית שאנחנו הרבה פעמים מרגישים, הרגשות לא טובות, שאדם מרגיש, כל זה מרמז על בחינה של מדבר. ואומר, שהיה הולך הרבה במדבר, ושם ראה שביל אחד מן הצד. השביל אחד מן הצד, עכשיו אומר, מרמז לנו רבי נחמן, שהשני למלכות, שזה האדם היהודי, מתחיל למצוא את הדרך ואת הנתיב הפרטי והמיוחד שלו. אז אומר רבנו אריה הקדוש, יש אנשים שבאו לעולם יותר לעסוק בלימוד, יש כאלה שבאו יותר לעסוק בנתינה לזולת, יש כאלה שבאו אולי לזכות את הרבים. יש כאלה שבאו לעסוק יותר בדרך ועבודה של תפילה. כל אחד יש לו איזשהו תפקיד פרטי ומיוחד שלשם כך הוא בא לעולם. אנחנו צריכים לדעת איפה שנולדנו ואיך שגדלנו, המשפחה שגדלנו בה, המקום שבו נולדנו, כל המאורעות שעברו עלינו במשך ימי חיינו, זה לא היה שום דבר מקרי, אלא הכל זה בהשגחה פרטית מאוד מאוד מיוחדת, שהיא מדוקדקת כחוט השערה. מה שעבר על האדם, כל אדם עכשיו שהוא מתבונן בחיים שלו, הוא צריך לדעת שכל מה שעבר עליו, זה הכל היה בהשגחה פרטית. ואם אנחנו שואלים את השאלה, שהרבה פעמים מתעוררת, לשאול אם כך, אם זה בהשגחה פרטית, למה הקדוש ברוך הוא העביר אותי דברים כל כך לא טובים, במצבים כל כך קשים, למשל אדם נולד במקום לא טוב, או שאחר כך במשך חייו נקלע לכל מיני מציאויות לא טובות. אנחנו אומרים שזה בהשגחה פרטית, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אז אומר רבי נחמן, שתדע שכל זה, גם אם אנחנו מבינים וגם אם אנחנו לא מבינים, ואם אנחנו רואים או לא רואים, כל מה שעבר עלינו, זה הכל היה כדי לעזור לנו, בסופו של דבר התברר, שכל זה היה בשביל לעזור לנו לבוא אל המקום הפרטי והמיוחד שלנו. רק לפעמים הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, לא תמיד זה בדרכים נעימות. זה יכול להיות, אנחנו חושבים שאם זה לא נעים זה לא טוב, אבל לפעמים האי נעימות היא זו שמובילה אותנו בעצם להתקדם בחיים. כי ברגע שאדם נעים, טוב לו ונעים לו, יכול להיות שהוא ירדם באותו מקום שבו הוא נמצא. לכן מעוררים את האדם בכל מיני דברים לא נעימים, לא טובים, כדי לחפש, להתעורר. אתה עדיין לא במקום שלך, אל תירדם, אל תירדם פה. לכן זה נקרא ששולחים קוצים לאדם. הגמרא אומרת שלרבי עקיבא היו שולחים אליו הרבה קוצים. מה זה הקוצים האלה? הקוצים האלה זה הצער, כל מיני הצער והאיסורים ששולחים לאדם כדי שיתעורר. שיתעורר לחפש יותר ויותר איפה המקום האמיתי שלו, איפה, לאן אני צריך להגיע. אז כל עוד האדם לא מגיע למקום שלו, אז שולחים לאדם קוצים. אז אמנם זה לא נעים, אבל צריך לדעת, אם אנחנו זוכים להסתכל על זה בצורה נכונה, אם אנחנו זוכים לקבל את זה בצורה נכונה, הכל מתהפך להיות דברים מאוד מאוד גדולים וחיוביים. אדרבה, על ידי הקוצים ששולחו לנו, אנחנו נזכה להתעלות. לעלות ברוחניות זה דווקא נעשה על ידי הקוצים ששולחים לנו. אז הגמרא מספרת על אחד מגדולי החכמים שהיו בכל הדורות, רבי עקיבא. רבי עקיבא, כמו שמשה רבנו נתן לנו את התורה, אז אומר רבנו הארי, שמשה רבנו נתן לנו את התורה שבכתב, ורבי עקיבא מסר לעם ישראל את התורה שבעל פה. כל המשנה והגמרא והזוהר הקדוש והמדרשים, כל מה שאנחנו לומדים, הכל זה בא נמשך מכוחו של רבי עקיבא. אומרת הגמרא, שרבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אז יש לזה כמה פירושים. מה הכוונה שהיה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות? אחד הפירושים זה, מה זה הקוץ הזה שהיה דורש הרבה הלכות? זה הקוצים שהיצר הרע היה דוקר אותו. כל מיני איסורים שהיצר הרע היה מעביר אותו במשך ימי חייו, אז רבי עקיבא היה הופך את כל זה ללימוד התורה. הוא היה מגלה הרבה רובדים עמוקים בתורה בזכות הקוצים שהיצר הרע היה עוקץ אותו. אז כל זה נעשה כדי לעורר אותנו, שהתכלית היא שאנחנו נזכה, כל אחד מאיתנו יזכה להגיע לנתיב הפרטי והמיוחד שלו. אחד הסימנים שאדם הגיע לנתיב הפרטי והמיוחד שלו, כי צריך לדעת מאיפה אני יכול לדעת עכשיו אם אני באמת נמצא בדרך שלי, זה צריך ללמוד, זה באמת צריך לימוד. איך זוכים למצוא את הנתיב הפרטי והמיוחד. אבל מה הסימן שהגענו למקום הזה? אז אחד הסימנים שהגענו למקום הזה, ששם האדם מתחיל להרגיש שמחה פנימית. העושר הפנימי, שהאדם לא מוצא את השמחה ואת העושר שלו מבחוץ. זה לא שעכשיו מישהו בא ונתן לו איזה גלידה קצפת, אחת הטובות, הגלידה הכי טובה שיש בתל אביב, הוא נהנה. זה נקרא שמחה והנאה מבחוץ. אבל כשאדם זוכה להתחיל למצוא את השמחה הפנימית שלו, את העושר הפנימי שלו, זה סימן שהוא מתחיל ללכת בנתיב הפרטי והמיוחד שלו. אז זה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מוצאים את השביל אחד מן הצד. איך זוכים להגיע לזה? יש שתי עצות, שזה כתוב הרבה בספרים, שעל ידי זה אנחנו זוכים להתחיל למצוא את הנתיב שלנו. אמנם זה עדיין לא מיידי, זה צריך זמן, אבל שתי עצות. העצה הראשונה זה, כשאנחנו זוכים להתחבר ולהתקשר עם צדיקים גדולים ואמיתיים. ואני צריך להסביר מה זה המושג הזה להתקשר עם צדיקים, וגם צריך להסביר מה זה צדיקים, גדולים ואמיתיים. למה אמרנו בלשון הזה, בחסידות ברסלב, הרבה מציינים את המושג הזה שנקרא צדיק האמת. ולכאורה, אם יש צדיק האמת, אז אולי מפה נלמד גם, אולי נלמד פה שיש גם צדיק של השקר. אז זה לא ככה, זה לא נכון. אלא הכוונה היא, אנחנו נתחיל מה זה צדיק האמת או צדיקים גדולים. יש נשמות מבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא שתל אותם בכל דור ודור, כמו שאומר המדרש, של צדיקים מאוד גדולים שיש להם תפקיד. יש לזה סיבות מאוד עמוקות, למה דווקא הם ואיך זה נעשה, אבל יש צדיקים מאוד מאוד גדולים שהתפקיד שלהם, אמרנו לכל אחד יש תפקיד פרטי ומיוחד, גם להם יש תפקיד פרטי ומיוחד. ומה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם זה לעזור לכל יהודי, לכל אחד ואחד מאיתנו, להושיט לנו יד ולעזור לנו להגיע, שאנחנו נזכה להגיע לתיקון שלנו, שאנחנו נזכה להגיע לאמת שלנו. הצדיקים האלה, בשביל זה הם באו לעולם. הם באו לעולם אחרי שהם זכו לעשות את העבודה הפרטית שלהם, אז התפקיד שלהם הם באו לעולם כדי להושיט לנו יד, כדי לכוון אותנו, לכוון אותנו שאנחנו בעצמנו נזכה להגיע לשלמות. כי אם רק הצדיקים יזכו להגיע לשלמות, לקדוש ברוך הוא אין בזה שום עניין. הקדוש ברוך הוא, כל העניין של הקדוש ברוך הוא זה שכל יהודי ויהודי יגיע לשלמות שלו. הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר לאף אחד מאיתנו עד שהיהודי הרחוק ביותר גם יזכה להגיע לשלמות שלו. ולכן יש צדיקים שזה התפקיד שלהם. הם באו לעולם כדי להושיט לנו יד, לעזור לנו להגיע לשלמות שלנו. ואין להם, לאותם צדיקים, אין שום מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כל עוד יש אדם אחד שלא הגיע לתיקון שלו, שלא הגיע לשלמות שלו. יש סיפור שזה מופיע בספר שנקרא שבחי רבנו חיים ויטל, או שנקרא ספר החזיונות. רבנו חיים ויטל, כידוע, היה מגדולי גדולי המקובלים בכל הדורות, למעשה כל תורת רבנו הארי, שזה הקבלה שיש ביד עם ישראל עכשיו, אז הכל זה התגלה על ידי רבנו חיים ויטל, הוא בעצמו היה אדם מאוד מאוד גדול, והוא כתב, הוא היה נוהג לכתוב יומן חיים, כל מיני דברים שקרו לו בחיים, או מכיוון שהוא היה אדם כל כך גדול, גם התגלו לו כל מיני דברים. הוא היה רואה מראות מאוד מאוד רוחניים, כמעט בבחינה של נבואה. והוא כותב שם בספר הזה, ספר החזיונות, הוא כותב סיפור מאוד מאוד מעניין, וגם זה, הספר הזה מקובל אצל כל גדולי ישראל כספר אמיתי. אז הוא כותב שם שיום אחד הוא ראה את עצמו נמצא באיזשהו מקום כמו איזה מין גן שמאוד מופלא, היה שם אור רוחני מאוד גדול, והוא הולך שם ומטייל בגן הזה, והוא מרגיש נועם גדול מאוד שם. ופתאום הוא רואה שיש בית תלוי באוויר, ויש לבית הזה מדרגות. הבית עצמו תלוי באוויר, אבל יש מדרגות לעלות. הוא מספר שהוא עלה במדרגות, הוא רצה לראות מה יש בתוך הבית. כשהוא פתח את הדלת הוא נבהל, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב ומלמד כמה תלמידי חכמים מלמד אותם תורה. כשהוא ראה כזה מראה, הוא רצה מיד לברוח משם, מרוב הפחד שתקף אותו כשהוא ראה את זה. אבל מיד פנה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, חיים, קראו לו רבינו חיים ויטל, אמר לו, חיים, בוא תשב, כאן זה מקומך. ביום מן הימים שתיפטר מן העולם, זה המקום שלך. פה איתנו לשבת וללמוד תורה. אז לא היה לו ברירה, אז הוא התיישב במקום שהקדוש ברוך הוא הראה לו. כל זה הוא כותב בעצמו. כדי שלא נסתה מהזה, מה השאלה הזאת? לא, לא, השאלה חשובה. רק תזכיר את זה בסוף הזה. בסוף השיעור תזכיר את זה. כן, לא, זו שאלה חשובה. רק נגיד את זה, נדבר על זה בסוף. בסוף. אז הקדוש ברוך אמר לו, שב פה, יש לזה תשובה, רק שנדע שיש לזה תשובה, והוא רע. אז הוא צריך לענות על השאלה שלך. אז הוא התיישב שם, והוא שמע שיעור תורה מהקדוש ברוך הוא. אז לאחר מכן הוא שם לב שיש לידו מקום ריק, שלא יושב שם אף אחד. אז הוא רצה לדעת מי צריך לשבת לידו, מי יהיה החברותא שלו, שהוא יושב שם וילמד איתו תורה ולעתיד לבוא. אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מי זה פה, מי זה המקום הריק, של מי זה המקום הזה? אז הוא אמר לו, המקום הזה זה של שמואל הנביא. אז הוא התפלא מאוד, הוא אמר ששמואל הנביא, אני יודע ששמואל הנביא כבר לפני 2000 שנה, כבר נפטר מן העולם. למה הוא לא פה? אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר, אז למה הוא לא נמצא פה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שבשעה ששמואל הנביא נפטר מן העולם, הוא נשבע שהוא לא נכנס למקום שלו. ומה הוא עושה? אז הוא אמר לו ששמואל הנביא הולך מהציון שלו לכותל המערבי, הלוך וחזור, וקיבל על עצמו שהוא לא נכנס למקום שלו, עד שלא תהיה גאולה שלמה לכלל ישראל. כך הוא כותב שם. אז מכאן אנחנו רואים את הדבר הזה, שהצדיקים, כמו דוד המלך, שמואל הנביא, האבות הקדושים, יוסף הצדיק, משה רבנו, כל הצדיקים מהבחינה הזאת, הם, כל העניין שלהם זה לעזור לכל יהודי ויהודי, לכל יהודי ויהודי, לחזור אל, למקום שלו, להגיע לתיקון שלו, לחזור בתשובה שלמה. אז אומר רבי נחמן, בשבילנו, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו מחפשים את הדרך איך להגיע לתיקון שלנו. העצה הראשונה שלנו, אומר רבי נחמן, זה שאנחנו זוכים להתחבר עם צדיקים, עם צדיקים כאלה גדולים. ברגע שאנחנו זוכים להתחבר איתם, הצדיקים הם מתחילים לעזור לנו, הם עוזרים לנו למצוא את הנתיב הפרטי והמיוחד שלנו. צריך לדעת, הצדיקים, גם הצדיקים הגדולים האלה, גם אחרי פטירתם, הם חיים וקיימים. הזוהר הקדוש אומר, הצדיקים קרויים חיים, למעשה אין להם גוף, אבל זה שאין להם גוף, זה לא נקרא שהם לא חיים. יש חיים בלבוש אחר, בלבוש יותר רוחני. הנשמה שלהם נמצאת איתנו, הנשמה שלהם עוזרת לנו ומסייעת לנו מאוד. אבל אנחנו צריכים לפעול כדי להתחבר איתם. ברגע שאנחנו פועלים את זה, אז על ידי זה נמשך אלינו עזר וסיוע מאוד גדול. נמשך לאדם עזר וסיוע מאוד גדול בכל מה שצריכים לפעול ולעשות בעולם הזה. אז זה הנקודה, מה זה הצדיקים האלה? הצדיקים שכל עניינם זה לעזור לנשמות ישראל, לעזור לכל יהודי ויהודי להגיע לתיקון שלו. וזה לא היום, אולי פעם אחרת, קצת נדבר מאיפה זה נמשך שיש כאלה צדיקים. אז למעשה זה עוד קודם חטא אדם הראשון. קודם חטא אדם הראשון כבר היה את כל השאלה הזאת ואת כל המציאות הזאת. אז על כל פנים יש את הצדיקים האלה. איך אנחנו זוכים להתחבר איתם? מה זה נקרא להתחבר עם הצדיקים האלה? ולהמשיך על עצמנו את הסיוע הזה, את העזרה הזאת מהם אלינו. כי ברגע שאנחנו משתדלים בזה, מיד זה נעשה. אז דבר ראשון, יש כמה דרכים שלנו להתחבר עם הצדיקים האלה. דבר ראשון זה בשעה שאדם מתחיל ללמוד את התורה, וללמוד את העצות, ולהשתדל גם לקיים את העצות שהצדיקים מלמדים אותנו, מיד אנחנו מתחילים להתחבר איתם. ולאחר מכן, יש לכל אחד מהצדיקים, אם זה כבר צדיקים שנפטרו מן העולם, אז אנחנו זוכים לנסוע לציון שלהם. לנסוע לקבר של צדיק, זה אחד העבודות הגדולות ביותר שיש לאדם. ואי אפשר לתאר מה האדם מרוויח בשעה שהוא נוסע לקבר של צדיק. רבנו הארי הקדוש אומר, אצל תלמידי הארי הקדוש היה סדר עבודה שלם, סדר תיקונים שלם, שהיה נקרא השתתחות על קברי צדיקים. משם רואים את גודל המעלה, מה זה המעלה הגדולה שאדם זוכה להיות בקבר של צדיק. ברגע שאנחנו נמצאים בקבר של הצדיק, זה נקרא בציון של הצדיק, מיד נשמת הצדיק מאירה בנו ועוזרת לנו בעזרה גדולה מאוד. וזה כבר עצה הלכה למעשה. אדם נמצא במצוקה, אדם נמצא בצער או באיזושהי צרה, אם זה אפשרי, באותו רגע תיסע לציון של צדיק. תיסע לרבי שמעון בר יוחאי, תיסע לאבות, תיסע ליוסף הצדיק, תיסע לרבי נחמן מברסלב. אבל אם אתה בצרה, אחד הדברים הראשונים שתשתדל לעשות זה לנסוע. ומיד פועלים על האדם ישועות, בעצם העובדה שאדם נוסע לציון של הצדיק. לכן, אחד המקומות שאנחנו מוצאים את זה, זה חזל, מספרים לנו סיפור ידוע על 12 המרגלים ששלח משה רבנו. משה רבנו שלח כידוע 12 מרגלים שיתורו את הארץ. המרגלים טעו, היה להם טעות שהם הוציאו דיבת הארץ. צריך לדעת שהטעות של המרגלים הייתה טעות מאוד מאוד לא פשוטה. הם לא היו אנשים פשוטים, הם באו ואמרו הארץ לא טובה, הטעות שלהם הייתה טעות במקום מאוד מאוד גבוה, הייתה טעות מאוד לא פשוטה. כלב בן יפונה, שהיה אחד מן המרגלים, והוא הלך איתם ביחד, הוא ראה שהם באים וטוענים את הטענות שלהם, מה הם סוברים שצריך להגיד למשה רבנו שחוזרים, וכלב בן יפונה ראה שהוא לא יכול לברר מה האמת, האם האמת איתם או שהם טועים, הוא לא ידע לברר את זה. אומרים חז"ל, מה עשה כלב בן יפונה כדי שהוא לא יטעה? הוא עזב את המרגלים, והוא הלך לחברון, למערת המכפלה, והוא התפלל במערת המכפלה שיזכה לדעת את האמת. אומרים חז"ל, בזכות המסירות נפש שלו, ללכת עד לחברון ולהתפלל שם, הוא זכה לברר את האמת. ולכן הוא חזר למשה רבנו, והקדוש ברוך הוא אמר על כלב בן יפונה, ולא כן עבדי כלב, כי רוח אחרת עמו. הוא זכה לברר את האמת, כלב בן יפונה. מכוח מה הוא זכה לברר את האמת? רק בזכות זה שהוא הלך למערת המכפלה, להתפלל בקברי אבות. דרך התפילה, חז"ל תקנו לנו 3 תפילות ביום. וזה דבר גדול מאוד, 3 תפילות, שחרית, מנחה וערבית. יש לנו גם תהילים, יש לנו גם ניקוטי תפילות, אבל צריך לזכור, יש עוד דרך, שזה, רבי נחמן לא המציא את הדרך הזאת. רבי נחמן, הוא מחזק אותנו בדרך הזאת, למעשה היא הייתה קיימת מעולם. וזה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מעצמו, לא מאיזשהו טקסט מוכן, כאשר ידבר איש עם רעהו. להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר איש עם רעהו. זה דבר מאוד גדול, שאדם זוכה לדבר, ללכת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. למשל, יש איזה בעיה. מעד מבקשים סייעתא דשמיא. או שקרה דברים טובים, להגיד תודה. הרי כל דבר טוב שקורה לנו, יכול להיות שזה מתגלגל על ידי בני אדם, על ידי סיבות, אבל אסור לנו אף פעם לשכוח, טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. מה הכוונה לזמר לשמך עליון? מה זה המילה עליון? המילה עליון זה שאנחנו נזכור. עכשיו קרה משהו טוב, מישהו נתן לנו דברים שחסרים לנו, מישהו שימח אותנו, מישהו חיזק אותנו, עזר לנו בכל מיני בחינות, ואנחנו מרגישים הכרת הטוב כלפיו. חשוב מאוד, צריך להגיד תודה למי שעוזר. זה באמת חשוב להכיר טוב כלפיו. אבל אל תשכח שיש מישהו עליון מעליו שהוא יפעיל את כל המהלך הזה. זה נקרא טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. שתמיד נזכור שיש שורש לכל הטובות שקורות לנו. והשורש זה הקדוש ברוך הוא. אז העניין שאחד הדברים שרבי נחמן מברסלב הוריד וגילה בעולם, זה נקרא הדרך של השיחה והדיבור עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם זוכה להתרגל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יוצאים מהבית, הולכים לאיזשהו עניין, שמים רגע את היד על המזוזה, עומדים בפתח הבית, אומרים, אבא תעזור לי להצליח במה שאני צריך לעשות, הולכים בדרך, אז אם עכשיו לא צריך להיות עסוקים באיזשהו עניין, תתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אמרנו פעם שאף אחד לא יודע, מי שזוכר, בסך הכל הפלאפונים הראשונים ירדו, התגלו בעולם, זה בכלל לא הרבה שנים. היום זה נראה לנו שזה מבריאת העולם יש פלאפונים. הדור הצעיר, מתחת לגיל 20, הם בטוחים שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ואת הפלאפונים. זה מבריאת העולם יש את הפלאפונים. אבל מי שזוכר, בסך הכל, לפני 20 שנה, אז יצאו הפלאפונים הראשונים, זה היה בגודל של חצי אבטיח, הפלאפונים הראשונים, זה היה קשה לסחוב אותו. אז בתוך 20 שנה כל העולם מוצף בפלאפונים. וידוע שאנחנו מדברים הכי הרבה. היהודי, עם ישראל מדברים הכי הרבה בפלאפונים בכל העולם. עכשיו באמת אנחנו צריכים לדעת, כל גילוי, כל המצאה יש לזה סיבה רוחנית. מה באמת הסיבה שימצאו את הפלאפונים? אז אני אספר לכם סוד, אולי אתם לא יודעים את הסוד הזה. אספר לכם סוד. אני, השם זיכה אותי, אז התקרבתי לחסידות ברסלב, זה היה לפני קרוב ל-30 שנה. ואז היינו לומדים, אז חסידות ברסלב הייתה הרבה יותר קטנה, היה מעט מאוד חסידי ברסלב, היה בכל ארץ ישראל 4 או 5 בתי כנסת של ברסלב, בכל מדינת ישראל. לא היה כמעט איזה. ואחד הדברים שרבי נחמן אומר, הוא אומר ככה, אם אתה נמצא באיזשהו מקום, אתה הולך ברחוב, אולי אתה באמצע עבודה, ופתאום אתה מרגיש בלב התעוררות מאוד גדולה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא אמר, תדבר עכשיו. למה? כי עוד כמה דקות זה כבר ילך לאיבוד. אז תנצל את זה מיד, כי יש זה פתאום התעוררות בלב. אז לא תמיד, אם אנחנו נמצאים, אולי יש מציאות שאי אפשר, אבל אם אפשר, אם זה אפשרי, מיד תדבר עם הקדוש ברוך הוא, 5 דקות. תתחיל לספר לו, תבקש ממנו, תודה לו, לא משנה, העיקר תדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואז הייתה בעיה, למדנו את זה, זה שיחה של רבי נחמן. הייתה בעיה, אז גרנו בבני ברק, הייתה בעיה, מה קורה, הולכים ברחוב ופתאום מרגישים התעוררות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה נעשה, איך נדבר איתו? באופן כללי צריך לדעת, היום זה קצת השתנה, אבל אז כל חסיד ברסלב היה בחזקת ערעור נפשי. מה זה, כשהיו שואלים מה זה חסידות ברסלב, היו אומרים אנשים מעורערים בנפשם. אם מישהו היה מתקרב לחסידות ברסלב, אז היו עוזרים לו להשיג מהביטוח לאומי תקציב של סעיף נפשי. כי זה בוודאי שמשהו פה לא בסדר. אם הוא התקרב לחסידות ברסלב, משהו לא בסדר. אז עכשיו אמרנו, היינו אומרים לעצמנו, תארו לכם שעוד, עם כל זה, עוד נתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא ברחוב, אז בכלל מה יהיה? יספזו אותנו באשפוז כפוי ביד על הדבר. אז הייתה לנו בעיה, איך מקיימים את ההצעה הזאת? אז אחד הפתרונות זה היה, אז היו טלפונים ציבוריים, לא היה פלאפונים, היו טלפונים ציבוריים. אז מה היינו עושים? אז זו הייתה הצעה שהיו אומרים, תיכנס לטלפון ציבורי. כל איזה 100 מטר, 200 מטר, היה אז טלפון ציבורי. תיכנס לטלפון ציבורי, תתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא בטלפון ציבורי, תרים את השופרת, כולם חושבים שזה הכי נורמלי בעולם, וככה היינו פותרים את הבעיה הזאת. היה אפשר למצוא, הרבה פעמים, בתוך רחוב אחד, ברחוב רבי עקיבא, בבני ברק, השלושה, ארבעה טלפונים ציבוריים שעומד בתוך חסיד ברסלב ומדבר, ואף אחד לא יודע שהוא מדבר בכלל עם הקדוש ברוך הוא. רק מה קרה? עכשיו התחילה להיות בעיה בעולם. הרבה אנשים, ברוך השם, התחילו להתקרב לדרך של ברסלב, התחילו להיות תורים ליד הטלפונים הציבוריים. התחיל להיות בעיה, איך פותרים את זה? ואז ראינו, בד בבד התחילו להתגלות הפלאפונים. הפלאפונים פתרו כבר את הבעיה לגמרי. היום זה מאוד נורמלי, אדם הולך עם פלאפון באמצע הרחוב, מדבר, זה כאילו שהוא נמצא שם באיזה פגישה אישית, אינטינימית, הוא מספר את כל הסיפור. שלשום הייתי באיזשהו מקום, ישב שם מישהו, סיפר כאלה סיפורים, אמרתי לאשתי, אתה יודע, אתה ממש מעניין לשבת פה, אפשר לשמוע עכשיו את העדכון החדשות בכל מה שקורה בחברה שלנו. מישהו ישב וסיפר. כולם נוהגים לדבר בצורה חופשית. אז צריך לדעת שהסיבה האמיתית שהפלאפונים התגלו בעולם זה שעכשיו כולם יכולים לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום, וזה נראה הדבר הכי טבעי. אדרבה, לדבר בפלאפון זה הדבר הכי טבעי, אז כל אחד יכול לקחת פלאפון ולהתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש בספר חיים מוהר"ן, רבי נחמן מברסלב אומר איזה משפט שאנחנו צריכים ללמוד אותו ולהבין מה עומק הדבר. אז הוא אומר, אני פלא ונשמתי פלא גדול. ככה אומר, מה הוא התכוון, זה צריך ללמוד ולהבין, כי יש לזה כוונה. פלא זה מדרגה רוחנית שהוא רצה להגיד שנשמתו זה מהמדרגה הזאת. אבל אמרנו, אמנם זה אם יסכימו אותנו מה טוב, אם לא יסכימו אותנו אז לא ניפגע. שאולי בגלל זה קוראים, זה הסיבה שקוראים לפלאפונים פלא. פלאפון, פלא של דיבור. שאולי זה על שם רבי נחמן מברסלב, שהוריד דרך לעולם, שעכשיו כל אחד יוכל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, בכל מקום שבו הוא נמצא. היום אפילו אם אדם קשה לו להחזיק פלאפון, מספיק שישים אוזנייה, ויכול לדבר, אף אחד לא ישים לב אליו. יגידו, כנראה הפלאפון בכיס. אז רק שמים אוזנייה ואפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה דרך מאוד גדולה. שהאדם זוכה להתרגל, אדם זוכה לשתף את הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו בכל מה שעובר עליו. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שהאדם שזוכה להרבות בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, בפרט שהוא זוכה שיהיה לו קצת התבודדות ולדבר, אז הוא אומר, על ידי הדיבורים פועלים פעולות מאוד גדולות. צריך לדעת, כשאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, הדיבורים פועלים פעולות מאוד גדולות. אז אומר רבי נתן שעל ידי זה אדם זוכה להיכנס תחת כנפי השכינה. כי השכינה זה ההשגחה והשמירה של הקדוש ברוך הוא עלינו. ואנחנו צריכים לגלות את זה. ודאי שיש השגחה ושמירה לכל אדם, לכל יהודי, אבל זה בהעלמה. אנחנו, העבודה שלנו זה לגלות את השמירה ואת ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו. על ידי שאנחנו נוהגים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל מילה ומילה, כל דיבור ודיבור שאנחנו מדברים, צריך לדעת, זה עושה פעולות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, וזה ממשיך אור רוחני, אור רוחני עלינו, שזה נקרא תחת כנפי השכינה. זה הסוד של ענני הכבוד שליוו את עם ישראל כל 40 שנה שהם היו במדבר. שעל ידי הדרך הזאת, על ידי הדיבורים, אנחנו נמצאים בשמירה עליונה מאוד. ורבי נתן אומר בלשון הזאת, ומי הוא זה אשר יעיז להתקרב ולפגוע באדם שמסתתר תחת כנפי השכינה. זה ממשיך עלינו שמירה מאוד גדולה, הדבר הזה. החפץ חיים, שכתב את הספר הידוע, משנה ברורה, אז הוא כותב ואם האדם היה נוהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא בארבע כותלי ביתו, כמה רעות וכמה גזרות היה חוסך מעל עצמו, אילו היה זוכה לקיים את ההצעה הזאת. ויש לזה עוד הרבה הרבה ראיות והרבה, אפשר להעריך בזה, מה פועלת כל תפילה, כל תפילה בתפילה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. יתר על כן, צריך לדעת שכל מה שקורה בעולם, כל מה שקורה בעולם, זה הכל בא מהכוח הדיבורים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. שבאמת העולם הזה, חז"ל קוראים לזה אלמא דשיקרא. מה הכוונה שזה אלמא דשיקרא? כשאנחנו מתבוננים בעולם, אנחנו רואים מאורעות, אנחנו רואים הרבה אנשים חזקים, מצויות, פועלות, חזקות, עם ממון, עם השפעה, עם מנהיגות וכן הלאה, וצריך לדעת שכל זה, כל זה זה בובות. כל מה שאנחנו רואים זה בובות. באמת, מה מזיז את כל העולם כולו, את כל הבריאה כולה, מה מזיז? אדם יהודי פשוט שמדבר עם הקדוש ברוך הוא. הזכרנו את זה לפני כמה זמן, לפני כמה שנים הייתי אצל אחד מהצדיקים, ואז הוא שאל אותי שאלה. זה היה לפני ארבע שנים. הוא שאל אותי שאלה, הוא אמר לי, אם חוליית מחבלים יוצאת לעשות פיגוע, איך עוצרים אותה? עכשיו, הוא צדיק מאוד גדול, ואני מאוד מכבד אותו, אז אני שתקתי. אבל בתוכי עברה מחשבה, אמרתי, מה הוא שואל אותי כאלה שאלות? אני עובד בשבק, מאיפה אני יודע איך עוצרים חוליות מחבלים? אבל אני לא אמרתי שום דבר. אז הוא ככה שתק כמה שניות, והוא אמר לי, עומד איזה יהודי בשדה, ואיזה בית כנסת, ואמר איזה תפילה מעומק הלב, צעק איזה צעקה מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, אז פתאום החוליית מחבלים רואה טנקים בדרך, היא רואה שמחפשים אותה, היא מסתובבת לחזור הביתה. ואז הוא שתק, עוד כמה שניות, הוא אמר, ואם הוא יצעק עוד צעקה אחת, יהיה להם תאונת עבודה למחבלים, הם יתפוצצו בדרך. אז זה אנחנו בעצם, זה אחד הנקודות של האמונה, להיכנס בעומק האמונה. זה לדעת ולהאמין עד כמה הדיבורים שלנו עם הקדוש ברוך הוא פועלים, שהם עושים פעולות מאוד מאוד גדולות, מאוד, למעשה את הכל. לפני כמה שעות, לפני שהגעתי לפה, הייתי צריך להיות באיזשהו מקום, והיו שם אנשים צדיקים מאוד, אבל קצת יש להם בלבול עם העולם הזה. והם סיפרו לי שעכשיו קורים דברים מאוד גדולים בעולם, ואחד הדברים הגדולים זה שאני אדע, הם התקנו אותי במהדורת החדשות, שאובמה נבחר להיות נשיא פעם נוספת בארצות הברית, והתחילו לנתח איתי ולהסביר לי מה המשמעות של כל התהליכים בכדור הארץ, במדינות וכן הלאה, והסבירו לי איזה משמעות עמוקה יש לזה שאובמה נבחר. אמרתי להם, תדעו לכם, יהודי פשוט יעמוד בשדה וידבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מזיז את כל העולם. לא אובמה, אובמה לא עושה שום דבר. לא אובמה ולא נתניהו. אולי נתניהו, אולי כן קצת הוא מזיז, כי שלחנו לו בקשה שיתחיל קצת להתבודד ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז יכול להיות שהוא כן מזיז קצת דברים עכשיו. אבל באמת אנחנו צריכים לדעת שזה נקרא המדמה. זה נקרא המדמה של העולם, ובאמת, יהודי הכי פשוט, שעומד בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מזיז את הכל, מזיז את כל המציאויות. אנחנו לא צריכים לפחד משום דבר, אנחנו לא צריכים לחשוש משום דבר, כי באמת באמת כל הכוח נמצא אצלנו. ולמה אנחנו מרגישים הרבה פעמים כל מיני חולשות וכל מיני דברים לא טובים? אז זה אומר רבי נתן, מכיוון שעדיין לא למדנו להשתמש בכלים, בכלי נשק שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. נתן לנו כלים נוראים לפעול בעולם. זה יהודי הכי פשוט יכול להזיז ברגע אחד את כל הבריאה. שלמה המלך, בשעה שהוא בנה את בית המקדש, בית המקדש הראשון, אז מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? יהי רצון שלא ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים. מה זה? מה הכוונה? מה הוא התכוון שלא ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים? אז אומרים חז"ל ששלמה המלך ביקש אנשים שהולכים בדרכים. עכשיו הם אין להם בית, וזה לא כמו היום. היום התחבורה, הכל זה הרבה יותר מהיר. פעם צריך לזכור, היו הולכים ממקום למקום, זה היה לוקח כמה ימים. אז אנשים שנמצאים בחוץ, ופתאום מתחיל לרדת גשם, מה הם יבקשו באופן טבעי? אדם עכשיו נמצא בחוץ, מה הוא יבקש? מה הקדוש ברוך הוא? שלא ירד גשם. שלמה המלך פחד מהתפילות האלה. הוא אמר, הוא פחד מהתפילות האלה. יהיו עוברי דרכים שיבקשו מהקדוש ברוך הוא שלא ירד גשם, הוא פחד, לא יהיה גשמים. לכן הוא אמר, שהוא הקים את בית המקדש, עכשיו המעמד הגדול הזה, שבית המקדש, השראת השכינה בעם ישראל, מה הוא תורח להגיד לקדוש ברוך הוא שעוברי דרכים שיבקשו ממך שלא ירדו גשמים, לא תיכנס לפניך. למה אחרת לא יהיה לנו גשם בארץ ישראל? תמיד יהיה איזה יהודי שמסתובב בדרך, הוא יבקש לך שלא ירד גשם, לא ירד גשם. מכאן אנחנו לומדים עד כמה הכוח הגדול של, של תפילה, של, של האדם. האדם נמצא במצוקה, אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שיפסיקו הגשמים, יפסיקו הגשמים. האדם מזיז את כל, כל התחזית של מזג האוויר, האדם יכול להזיז. אז זה, זה עוד דרך, זה עוד דרך ועצה, שהאדם זוכה למצוא את השביל אחד מן הצד. ככל שאדם זוכה יותר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ו, ואז אמרנו את השני, שתי העצות, אחת זה, העצה הראשונה זה ההתקשרות עם הצדיקים, והדבר השני זה הדרך של הדיבורים, של תפילה, ותפילה להודות, לבקש, לרצות, שאדם נוהג לדבר עם, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה, זה נקרא אור השכינה, מתחיל להעיר באדם, מהעיר מעליו, מתחיל להעיר בתוך האדם, ולאט לאט מובילים את האדם, לאט לאט מובילים את האדם בדרך הפרטית והמיוחדת שלו. בספר שיחות הר"ן, אומר רבי נחמן, שלפני שתהיה גאולה, אז הוא אומר, יהיו אנשים כשרים, אבל הם יהיו מבולבלים. ויהיו אנשים כשרים שיהיו, יהיה להם יישוב הדעת, כמו שהם יתראו עכשיו משנה, שנתן להם מנוחה גדולה מאוד, ויהיה להם כזה יישוב הדעת. הוא אומר, מה ההבדל בין זה לזה? הוא אומר, זה לאחד יהיה התבודדות, לשני לא יהיה התבודדות. היום, הדרך של התפילה, של ההתבודדות, מההתבודדות זה שאדם הולך כמה דקות כל יום, כל אחד לפי יכולתו, הולך כמה זמן ונמצא לבד עם הקדוש ברוך הוא. עושה קצת חשבון הנפש, מדבר איתו קצת. אז אומר רבי נחמן שלפני הגאולה, כדי לזכות ליישוב הדעת, צריך התבודדות. מדוע? מה הסיבה? שזה כל כך תלוי בזה. מכיוון שלפני הגאולה יש ניסיונות מאוד קשים. והניסיונות הם הרבה הרבה יותר בתוך נפש האדם מאשר מבחוץ. פעם עם ישראל היה במצבים הרבה הרבה יותר קשים. בגלויות, ברדיפות, אינקוויזיציה, שואה, כל הצרות שהיו לעם ישראל, הן היו צרות שהיו מבחוץ. הגויים או המציאות של החיים הייתה מאוד קשה. היום רוב ההתמודדות ועיקר הגלות, זה כתוב הרבה בספרים, זה בתוך האדם בעצמו. זה, גלות, זה נקרא, הגלות האחרונה זה גלות הנפש. האדם לא טוב לו עם עצמו. ייתן לו עכשיו את כל העולם הזה. יש לו את כל העולם הזה, לא חסר לו שום דבר, אבל לא טוב לו עם עצמו. אחת העצות העיקריות שאדם ימצא את עצמו, שימצא את השמחה שלו, את השלווה, את העושר שלו, זה שאדם זוכה להתבודד. זה מה שרבי נחמן אומר, שאדם זוכה להתבודד, אז הוא זוכה ליישוב הדעת. יישוב הדעת. יש כמה סיבות למה הוא זוכה ליישוב הדעת. אבל לפעמים, וזה קורה הרבה, אנחנו עוברים כל מיני התמודדויות קשות. זה יכול להיות בפרנסה, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בחברה, בכל מיני בחינות. אנחנו עוברים התמודדויות מאוד קשות. ברגע שאדם בא להתבודדות, אז אחד הדברים הראשונים שמשמיים עוזרים לו לזכור ולראות, אל תשכח, הקדוש ברוך אומר, כביכול, הקדוש ברוך אומר לאדם, אל תשכח, זה הכל אני. אתה ראית את כל הבעיה הזאת שהייתה? זה אני בעצמי עשיתי לך את כל הבעיה הזאת. אז על ידי ההתבודדות, האדם זוכה לראות את ההשגחה הפרטית. הוא זוכה לראות איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. ומוביל את החיים שלו. וברגע שאנחנו זוכים לראות את זה, פה זה המקור של השלווה ויישוב הדעת. ברגע שאדם זוכה, כן, יש פה בלגן, יש לי איזושהי בעיה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה, תראה, באנו להתבודדות, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תראה, אני עשיתי לך את כל הבלגן הזה. למה הוא עשה לנו את הבלגן הזה? שנבוא להתבודדות לראות שהוא עשה לנו את זה. בשביל זה הוא עשה לנו את כל זה. אז לכן, שאחד הדברים... בהתבודדות יש כמה וכמה חלקים ונקודות, אבל אחד הדברים, אומר רבי נחמן, זה לזכות ליישוב הדעת. ויישוב הדעת זה שאדם זוכה לראות ולהרגיש את ההשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. וזה עוד צעד והבנה איך אנחנו צריכים ללכת בשביל אחד מן הצד, והיישוב הדעת וההרגשה וההתחברות עם ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. יהיה רצון שנזכה לזה.